היי, אני אביטל זילברשטיין ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. טוב, אז ברוכות הבאות לפרק החדש בפודקאסט.
אז קודם כל מברוק על החזרה.
תודה.
מאוד מאוד מעניין, אהבתי את כל הפרקים עד כה.
ועכשיו בואי נראה אם תאהבי את הפרק איתך.
בוודאות שלו.
נמצאות איתי ענת
מילוסלבסקי
וניצן גל. ואנחנו התכנסנו פה לדבר על תפקיד הקפטנית. וכזה אמרתי, רשמתי לעצמי קפטנית של קבוצת כדורשת. מי רוצה להיות קפטנית של קבוצת כדורשת? לא באמת, כאילו.
רוב הבנות לא רוצות.
בדיוק.
לא.
כן, תפקיד מאתגר לכל הדעות. אנחנו קצת נדבר עליו. בעצם הרעיון לפרק, על החוץ מזה שבאמת תפקיד מאוד דומיננטי, גם מהעובדה שהתחלתי לאמן קבוצות חדשות, ושם גם פתאום מישהי שלא מכירה בכלל כדורשת ואין לה מושג מה זה אומר, כדורשת צריכה להיות קפטנית. ועלו מלא מלא שאלות של מה זה אומר, ומה היא אמורה לעשות, ואיך זה מתנהל, גם מולי, כמאמנת. אז בואי נתחיל לדבר על זה, אבל לפני זה בואו נכיר אתכן. אז יאללה, ענת, תתחילי.
מה
תספרי על עצמך?
מה אני אספר על עצמי?
שחקנית כדורשת וגם מאמנת, אנחנו מכירות מהקורס אימון. אז בואי תספרי קצת כמה קפטנית, זמן את משחקת.
אני, כן, אני משחקת משהו כמו 6 שנים לדעתי, 6 או 7 שנים.
5 ברצינות ועוד 1 בחווה.
כן, עוד 1 ממש בחווה. משחקת בקבוצה שאני קפטנית בה בקווין, שמשחקת בליגה של ונסה, בוונוס. משחקת בבנות לחיש באיגוד בלאומית א', מאמנת קבוצה בארצית של האיגוד השפלה. זהו, נראה לי מספיק.
חכי, אני אתחיל לספר על עצמי, זה לא ייגמר.
אז ניצן, ספרי לנו עלייך קצת.
אני משחקת 7 שנים, התחלתי במאמנת, אחר כך פגשתי את גברת מילוסלבסקי בקבוצה שהיו בה 3 שנה, ולכן היא זכתה בשם אופל, לשם מקום העבודה שלה.
אוקיי, עכשיו אני מקשרת, אופל, אוקיי.
כי שם המשפחה שלה הוא לא ידידותי למשתמש, ולא ניתן היה להשתמש בו. שיחקנו ביחד באיזושהי קבוצה, והאמת שלא היינו בשום צורה של קשר. ואחר כך הוקמה קבוצת חברות שנקרא קווין. אני הייתי על שיחת ועידה, הלכתי לשירותים, חזרתי וגיליתי שמינו אותי לקפטנית, והייתי הקפטנית הראשונה של הקבוצה, ואחרי שנה, משהו כזה, בשמחה רבה העברתי תפקידה לה.
כן, שזה גם מעניין לשמוע מה עומד מאחורי זה, ואני בטוחה שזה קשור לפרק שאנחנו מדברות עליו.
כן.
אז בואי נתחיל בזה של, כאילו, איך את תופסת את, אני שואלת עכשיו את ענת, איך את תופסת את תפקיד הקפטנית? מה זה מבחינתך התפקיד הזה?
אני אגיד שכשהתחלתי לשחק, אז היה נראה לי שהתפקיד של הקפטנית זה לעשות אישורי הגעה. מי מגיעה, מי לא מגיעה, איזה שעה אימון, איך נכנסים לאולם.
לוגיסטיקה.
רק לוגיסטיקה. ואני חושבת שמכיוון שרובנו, לדעתי, התחיל במאמנט, היה הצעדים הראשונים, אז גם חלק גדול מהדברים מסביב מסודרים.
כן.
טכניקות מסודרות, האולם ברור, המאמנים נסגרים איפשהו על ידי מישהו אחר, וככל שעוברים לליגות יותר עצמאיות, אז הדברים שצריכים לטפל בהם גם כן מבחינה לוגיסטית, הם הרבה יותר מורכבים. איזה אולם, תשלום על האולם, לזכור מאמן, לבדוק מאמנים, כל הדברים האלה הם גם כן נעשים, אבל אני חושבת שהיום התפקיד, כמו שאני רואה אותו, הוא אחר לגמרי. הוא ממש לעשות מוזייק, לבנות איזושהי סמיכת תלעים שמחברים אליה בנות שיודעות לעבוד יחד טוב, שהקטע המקצועי קיים, שהקטע החברתי קיים, שהחיבור עובד טוב, שהפוליטיקה מצטמצמת למינימום לא נגיד האפשרי, אבל מה שניתן, וברווחים האלה לרכך את האינטראקציות. כי תמיד יש זו שלא טוב לה, זאת שלא מסרו לה, זאת שלא נוח לה, זאת שאמרו עליה, זאת ששמו אותה בעמדה, זאת כל מיני דברים שצריך לסכך.
כן, ממש תפקיד מגשרת בין היתר.
כן, כן, זה הרבה מאוד בדברים האלה, והרבה מאוד לראות את הבנות, כי חלק מהקבוצות יש איזושהי תחושה של כמה שהן, נגיד, מובילות, מתקיפות, זה, ויש בנות שעושות תפקידים מדהימים בקבוצה, ולא תמיד רואים אותם, לא תמיד שמים אליהם לב.
את בעצם מתארת פה תפקיד שהוא הרבה יותר רחב מרק לנהל ברמה הלוגיסטית את הקבוצה. נכון. שזו תפיסה שיש הרבה כזה מהצד להרבה... מי שמסתכלת מהצד ולא חווה את התפקיד עצמו, ככה היא רואה אותו.
אז אולי כדאי לחזור קצת אחורה, כי okay. יש דברים שענת שכחה להגיד.
בכל זאת סקנה.
סקנה, כן. תראי, במה מנת הקבוצה היא גיוון? זאת אומרת, כל אימא שיש לילד בבית הספר, יכולה להצטרף לקבוצה, וכך נבנית הקבוצה. ככל שעוברים לאיגוד וליגות עצמאיות, בעצם אתה בוחר עם מי לשחק. זאת אומרת, הקבוצה, ובאיזשהו מקום נוצר פה צורך שמישהו יהיה בעל הבית. מי מחליט מי מצטרף לקבוצה? מי מחליט שמקימים את הקבוצה? מי מחליט לאיזה ליגה הולכים? מי מחליט איזה מאמן מביאים? במה מנת הכל גיוון?
כן.
בליגות אחרות זה ככה יותר זה, ו... ענת, מכיוון שהיא מנקלה אי אלו חברות בימי חייה, באיזושהי נקודה קמה ואמרה, אני הבעל הבית של הקבוצה, אני מחליטה. אלה קווי היסוד של הקבוצה.
יש לכם שם לסוג...
דמוקטטורה.
דמוקטטורה.
דמוקטטורה זה לא שיטה שאני המצאתי. זה אימא שלי, המאממת. דמוקטטורה זה שיטה שבמסגרתה מקשיבים לאנשים, לחוות הדעת, לרגשות, לרצונות, אבל מחליטים לבד.
לוקחים את הכל ב...
כן, אני חושבת שזה טוב לכל תחומי הניהול.
כן.
אבל יש משהו בכדורשת, שמסגרתו בנות יוצאות מהבית, מגיעות לאימון, וחוזרות אחר כך הביתה. וכל המסביב, נעשה פתאום.
מתנהל, בדיוק.
יש אולם, יש מאמן, יש ציוד, יש רישום לליגה, יש מדים, יש... הכל נעשה, אבל אנחנו עדיין רוצות להיות אחריות על איך זה נעשה, ולהעיר הערות, ו... ולהגיד את זה אני אוהבת, את זה אני לא אוהבת, למה כך? אני מתה על ה-backseat driving, drivers, כאלה שאומרים למה, למה ככה? אולי היה צריך לעשות איזה, חבל שלא... אז את אלה אני מנסה למנוע, אני יודעת להקשיב ולהבין מה יכול להיות, ויש רעיונות מאוד טובים, אבל בסופו של דבר, מי שלא עושה, אין לו זכות הצבעה.
אוקיי, זה מוביל אותי לאיזושהי שאלה שבעצם מה התכונות שנדרשות מקפטנית, כי לא כל אחת יכולה להיות קפטנית, כי מה שאת מתארת פה, לעמוד מאחורי החלטות שלך ולהחליט אותן, כמו שאת אומרת, את מקשיבה לכולם, אבל בסוף את זאת שמקבלת את ההחלטות, אם אני מבינה נכון, אז אין הצבעות, התייעצות או משהו.
יש התייעצות.
התייעצות כן, אבל אין הצבעה.
אין הצבעה.
זה של רוב.
לא. מגיעה שחקנית, שאני חושבת שהיא נכונה, שהמאמן חשב שהיא טובה, שהיא מתאימה לקבוצה. תכף אנחנו נגיע גם לנושא הפיננסי, שהוא גם כן מהותי.
אוקיי.
אבל... נניח שיש שחקנית כזו שלערכתנו, לערכתי מתאימה, אנחנו נבדוק אם יש משהו שהוא מאוד מאוד קיצוני, שאם אני מעדכנת מחר בבוקר שהשחקנית הזו נכנסת, אז יש בנות שאומרות, אז אנחנו...
קרה לכם?
לא.
קרה לכם?
לא.
אני גם יכולה להגיד שוב מניסיון של כמה וכמה קבוצות, שבמקרה עכשיו אנחנו משחקות בשתי קבוצות שיש בהן דמוקטטורה, אחת... בהנהלתה ואחת בקבוצה אחרת, זה נורא מצמצם את שיחות הקבוצה, בוא נדבר לפני האימון, בוא נדבר אחרי המשחק, אין, לא צריך.
כן.
כי אין צורך עכשיו שכל אחת...
סוכות אבלים.
תקים סוכת אבלים או חתונת שמחה.
זה באמת שיחות שיכולות להיות מאוד מאוד מתישות.
נכון, וגם אין את ה...
גם מתישות וגם לא מובילות לכלום.
כן.
כן.
וגם אין את הצורך ואת היכולת שיהיו מחנות so called או not so called בתוך הקבוצה. כי זה לא שאם אני אצבור 7 הצבעות בנושא מסוים, אז ההחלטה תעבור. זה חסר משמעות.
זאת אומרת, החלטה לא בידיים שלי. זאת אומרת, זה דווקא גורם נזק, כי אז זה יוצר מחנות?
כשיש דמוקרטיה, אז אתה רוצה...
אז זה 7 מול 5 נגיד. מה עושים בשבע מול חמש?
מה עושים? 7 רוצות ללכת לליגה X, 5 רוצות ללכת לליגה Y. מה עושים? מפרקים את הקבוצה, מתחילים לשכנע שיהיה 6-6, מתי זה רוב, מתי זה לא רוב. פה אין, זה לא רלוונטי, אין מה לדבר על זה.
אבל יש לך קבוצה...
זה לא פשוט. שלא תביני, זה לא פשוט. נניח שמחר בבוקר אנחנו מחליטים שקווין הולכת לשחק באיגוד.
כן.
אז החלטה להיכנס לאיגוד היא מליגה ארצית. אני לא... למרות שהרמה של קווין היום היא לא ליגה ארצית.
כן, אבל חייבות להתחיל מה...
חייבות להתחיל. האם בנות שמשחקות גם בקווין וגם בקבוצות אחרות בליגה, יסכימו לוותר על המקום שלהם בלאומית ב', בלאומית א', ולהתחיל שוב מארצית. הרי ההחלטה היחידה בדמוקטטורה שבנות יכולות להגיע אליה, היא שהן פשוט לא מצטרפות. לא מגיעות, לא מתאים להן להיות בקבוצה. יכולות להחליט את זה, זה...
זאת אומרת, את קובעת את רוח הקבוצה,
והן יכולות להחליט שלא מתאים להן.
כן, אין לכם, אני רואה... אתם לא רואות שפת גוף כשמאזינות, אבל אתם רואה כאילו שבענת משדרת, כאילו הכל בסדר, אין...
הכל בסדר, אין אז עניין. אבל יש בנות שאני אומרת, אני צריכה אותן. ואז אנחנו, הגמישות של איך לעשות כן, איך לוודא, סתם דוגמה, שהיום אימון מתאים לכל הבנות שמשחקות גם בעוד ליגות.
כן.
וזה אומר... למשל, שאנחנו ויתרנו השנה על שחקנית מאוד מאוד טובה, חברה טובה, שרצינו שתשחק איתנו, ולא יכולה, כי זה יום האימון, הוא...
כן.
אי אפשר שהוא יתאים לכולן.
כן. אז מה, בעצם כקפטנית, את גם הופכת להיות הפסיכולוגית של כולן? זאת אומרת, את מתארת פה, נגיד החלטת, אני הולכת על קו תחרותי, לעלות בליגות, מניחה שיש שחקניות, שזה אומר מבחינתן שהם יהיו יותר זמן ספסל, נכון. כשהתחרותיות עולה, אז כאילו הרבה שחקניות מתבטלות.
לא, מתבטלות לא. מתבטלות לא.
במשחקים.
תראי, אני אחזור לנושא הפיננסי שאמרתי שאני אדבר עליו. כדי לקיים קבוצה בליגה עצמאית, את צריכה לזכור מאמן טוב, שעולה הרבה כסף. את צריכה לזכור אולם...
סביר.
במרחק הגיוני מאיפה שרוב הבנות גרות.
שמתאים לזה. את צריכה לעשות מדים, חולצות או משהו כזה, וכל הדבר הזה דורש עלות מסוימת חודשית פר שחקנית. עכשיו, שחקנית משלמת נניח 250-300 שקל לחודש, בשביל ההנאה של לבוא לאימונים ולהגיע ל... עכשיו, אני אגיד משהו שישמע נורא מטריס, אבל אנחנו לא בספורט הישגי בהיבט המוכר שלו מסוגי ספורט אחרים. ולכן זה כמו חוג. משלמת כסף, את רוצה לשחק.
נכון.
את רוצה לשחק. את משלמת כסף, נרשמת לליגה, שילמת 400 שקל לליגה, שילמת לחולצה, שילמת, ובסוף את מגיעה לאולם, ומוצאת את עצמך, משחקת מאה. פחות ממה שחשבת, תמיד זה שאלה של ציפייה. נכון. כמה את חושבת שהיית צריכה לשחק מול כמה ששחקת בפועל. וזה מאוד מתסכל. זה מאוד מתסכל. לדעת שיכולת יותר, או רצית יותר, או מסתכלת על מישהי במגרש, את אומרת, בונה, אני יותר טובה ממנה, למה היא כן ואני לא?
אוקיי. אז מה פה?
אז קודם כל צריך מאמן, כמו שאמרתי קודם, עם אינטליגנציה רגשית, שיודע בין לבין, לדבר, להסביר, לכוון, לתת את הזמן שהוא אמר שהוא ייתן אם תעשי א', ב', ג', ויש שחקניות שבתוך הקבוצה, וניצן לדוגמה היא אחת מהם שיודעת, את הפסיכולוגיה הזו הרבה יותר טוב ממני. מה לדבר, עם מי לדבר, איך להחליק, איך אולי להראות את המציאות, את יודעת, יש מציאות שאנחנו תופסים, ויש מציאות שאחר תופס.
כן.
צריך לראות איך אתה משקף הדברים, איך הם נראים. זו עבודה לא פשוטה, להגיע לאיזון הזה.
זה, כן, יש פה משהו מאוד עדין כזה. אז מה, זה משהו שניצן יותר עושה אותו?
לא בהכרח, אבל מזווית אחרת. כאילו, לי יותר קל, כי אני לא הקפטנית.
כן.
יש זימונים לשיחה עם הקפטנית. זימונים, כוס קפה וזה, הכל טוב.
כן.
אבל לפעמים יותר קל לדבר עם מישהי שהיא לא הקפטנית, כי בסופו של דבר, שוב, זה חוזר למה שאמרנו קודם, הקבוצה היא של ענת. ענת החליטה שהקבוצה תלך לליגה כזו, שלא בהכרח ניתן יהיה לשתף בה את כולם. זאת אומרת, אם היינו הולכים לליגה עצמאית פחות טובה, או שוב, אם נחזור למאמנת, אז בשלב המוקדמות, אם אתה קבוצה מספיק טובה והקבוצות אחרות הן לא משהו, אז נורא קל לשתף את כולם, ואז לפחות אתה יכול להגיד, טוב, אבל בחמישה המשחקים הראשונים של העונה, אז כולם שיחקו, או אתה יכול לחלק את הדקות. אבל אם אתה מראש הולך למשהו מאוד הישגי ומאוד תחרותי, אז מלכתחילה ברור ש-12 בנות לא ישחקו פה. וזאת החלטה שענת קיבלה, וזה אופי הקבוצה, ומי שהצטרפה לקבוצה ידעה את זה. זאת אומרת, זה לא איזה הפתעה. עם זאת, כל מה שאתה יודע, בכל זאת מצליח להפתיע אותך אחר כך.
נכון. אז מה שאתם אומרות בעצם, שאחריות על הסביעות רצון של השחקניות, זה על מי זה יותר? בעצם אני שואלת, אני לא אומרת. הקפטנית, המאמן?
אני, תראי, הספורט הזה הוא ספורט שאנחנו לפחות, רובנו, הגענו אליו בגיל מבוגר. את יחסית כבר מבוססת על האופי של עצמך.
את חושבת?
ועבר דבר אחד או שניים בחיים. משפחה, ילדים, קריירה. נפגשת עם חוסר סביעות רצון של עצמך ממשהו. אז חלק מהדברים זה כן, זה על השחקנית.
על השחקניות.
כן.
שמה, שהם...
שצריכות לעבוד. אני רואה שתי שחקניות שמתמודדות עם אותו דבר. יש שחקנית שאומרת לי, תקשיבי, אני חייבת לעבוד על היכולות שלי יותר טוב. כי אם אני אהיה יותר טובה, אני אהיה יותר זמן על המגרש. ויש שחקנית, בדיוק באותה פוזיציה, שמבכה על מר גורלה. למה הוא לא מכניס אותי? אני יותר טובה מ-X, אני... אוקיי? אז בהיבט הזה יש סוג של אחריות אישית. מה את עושה כדי להגיע לשלב הבא?
כן.
יש אחריות על המאמן. לשקף מה כן, מה לא, ותפקיד של, של, של כל אחת. יש שחקנית שלעולם לא תהיה מתקיפה. היא, אין לה את זה, אוקיי? והיא יודעת את זה. והיא משפרת את יכולות ההגנה שלה, ואת התמיכה שלה, וכל מיני דברים אחרים. יש שחקנית שלעולם לא תהיה הגנה. עיין ערך אני. אני לא, כאילו, מסוגלת לעשות כמה דברים בהגנה, אבל לא יצביעו עליי כעל שחקנית הגנה. נכון, ניצן?
כנראה שלא.
כנראה שלא.
מכניסים אלייך ליברו, במקומך.
כן. כן. אז שוב, הפער... שבין איך אני רואה את עצמי, לבין איך המאמן רואה אותי, לבין איך שחקניות אחרות רואות אותי, לבין המציאות, שם באזור הזה צריך להגיע לאיזשהו...
ועל מי זה? זה התפקיד הקפטנית. זאת אומרת,
לא,
לבוא...
אני חושבת שאני לא מסכימה פה עם מנת. אני חושבת שהתפקיד העיקרי של הקפטנית ושל המאמן זה לעשות תאום ציפיות. מכאן זה רק של השחקנית. את יכולה לקבל כשחקנית בקבוצה הזאת את זה. את תהיי יותר טוב, סתם דוגמה, כן? מאמן נורא טוב ביכולות אישיות, את תצאי בסוף השנה שחקנית הרבה יותר טובה מבחינת יכולות אישיות, יהיה לך מאוד כיף חברתית, בלה בלה בלה, לא משנה מה. מכאן זה שלך, של השחקנית, את רוצה להיות בקבוצה הזאת? זה משרת את המטרות שלך? את יכולה להיות בעוד קבוצה שתהיי בה מתקיפה ראשית. זה לא בסתירה.
אני חושבת שלא כולן זוכרות את זה, שיש להן את אפשרות הבחירה. שחקניות.
זה שלהם.
אפשרות בחירה בין מה למה.
שהן יכולות להיות בעוד קבוצה. והן יכולות לא להיות בקבוצה הזאת, אם זה לא מתאים להם. אני חושבת שכשאתה נכנס לאנשהו, התפקיד העיקרי של הקפטנית ושל המאמן, זה לעשות תאום ציפיות. ומכאן, אחרי שקיבלת את כל הנתונים כשחקנית, את יכולה לעשות עם זה מה שאת רוצה. ולכן כל האחריות היא על השחקנית. אם היא באה בידיעה שבקבוצה הזאת היא הולכת לשפר את עצמה בצורה מטורפת, כדי שבשנה הבאה היא תהיה וואו, אז היא צריכה כל הזמן לחזור לידיעה הזאת, ולשים בצד את כל הרעשי רקע. ואם היא באה לשם כדי שיהיה לה צחוקים וכיף חברתית, כי הבטיחו לה את זה, כי הקפטנית הבטיחה שיהיו פעילויות, אגב, היא חייבת לקיים. אבל היא צריכה כל הזמן לזכור שהיא באה כי יש לה פה חברות. מה שקורה הרבה פעמים זה שאתה בא בשביל מטרה מסוימת, ולאורך הדרך אתה מתבלבל. ואז נוצרות המצוקות האלה. אז במקום הזה, אני הרבה פעמים באמת מדברת עם הבנות. למה באת לפה? מה רצית להשיג? זה הקבוצה העיקרית שלך? יש לך עוד קבוצה. בקבוצה אחרת, את מרגישה שהשתפרת דרך הקבוצה הזאת. יש לך פה חברות. להחזיר לנקודת מוצא, כי בנקודת ההחלטה שכל אחת החליטה להצטרף לקבוצה, היא הייתה אמורה לדעת מה היא תהיה בקבוצה הזאת.
אני לא מסכימה.
זהו,
אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. לא, אני מסכימה עם ניצן בנקודות הקצה. בקיצון, זה נכון. אם יש מישהי שהיא מאוד, שהיא צריכה מאוד להשתפר בדבר מסוים, זה נכון. אם יש מישהי שרוצה יכולות אישיות, זה מצוין. אם יש מישהי שרק נושא, מעניין אותה להיות חברתית, כי זה מקום נחמד, ועושים שם צחוקים, ויש אווירה טובה, וכאלה, זה גם כן נהדר. אבל רוב המקרים קורים על הסקאלה שהיא בין לבין.
כן.
הם אף פעם לא מקרה קצה.
שזה לא רק זה או רק זה.
זה לא רק זה, וזה לא... וזה מישהי שהיא מאוד מאוד מוכשרת בקבוצה אחרת שלה, ופתאום היא מגיעה לפה והיא פחות מוכשרת. כי הכל, כמו שאמר איינשטיין, יחסי.
נכון. אז מעניין אותי לשמוע איך את רואה את ההבדל בין איך שאת היית כקפטנית. זאת אומרת, איך שאת תפסת תפקיד, איך שאת הובלת את הקבוצה, ואיך שהקבוצה נראתה בתקופה שאת היית קפטנית. ואחר כך ענת תגיד.
אז אני הייתי מהז'אנר, א', כמו שאמרתי, הלכתי לשירותים וחזרתי קפטנית, אז זה לא בדיוק משהו שחשבתי עליו ותכננתי אותו.
נקלט לסיטואציה, כמו שאומר דורון מדלי.
בדיוק, ואז עשיתי את זה בשיטת הדמוקרטיה, שהיא שיטה מאוד לא טובה, כי כשיש, היינו 13 בנות, יש 15 דעות, פחות או יותר, כי אחת היא גם חושבת ככה וככה, וזה היה מאוד קשה לנהל את זה.
כן.
זה היה מאוד קשה לנהל את זה. והלכנו לשיטת הרוב קובע. אגב, סיפור משעשע, מאמן שהבאנו, החליף מאמן אחר. היחידה שהצביעה נגדו הייתה אני, הקפטנית. אבל מעולם לא חשבתי שהקול שלי הוא שוקל יותר מקול של מישהו אחר, והבאנו אותו, וכן, אכן טעיתי, וטוב שהלכנו עם הרוב במקרה הזה. אבל זה היה כל הזמן כזה.
ואז מה, זה השפיע על האווירה בתוך הקבוצה?
זה לא עניין שזה השפיע, זה היה המון רחש בחש, כי כל דבר עולה לדיון, וכל דיון מעלה אמוציות, וכל דיון, שוב, יש כמה דעות, ובסוף אין מי שמחליט, כי אין מי שמחליט, כי זה הרוב קובע, ולא תמיד יש רוב. כי לי, לאחת לא אכפת, ועוד שש רוצות ככה ושש רוצות ככה, אז לאן נתקדם?
יצאו עלייך על החלטות שקיבלת?
לא קיבלתי החלטות, לא יצאו עליי. כאילו, דווקא במובן הזה, אני חושבת שפחות משכתי אש. זה היה לי כ...
לא, זה תפקיד שלי למשוך אש.
בדיוק, אז כפרסונה זה היה לי יותר קל, כי לא לקחתי החלטות.
אבל את אומרת, היה שש מול שש, ואז מה...
אז עוד פעם, ועוד פעם, עד שהם משתכנעים, ועד שזה, ובאמת, זה לא עבד, ובנקודה מסוימת, באמת, העברתי ממני את המושכות, כי ראיתי שאני את העגלה הזאת מהבוץ לא יכולה להוציא.
כשעשית את זה, זה היה ממקום של מצוקה, ממקום שלא נוח לך ולא נעים לך בזה, או שזה היה איזושהי החלטה מושכלת בקבוצה?
תראי, הרבה...
איך קורה, את יודעת מה, אני אשאל את זה אחרת, איך קורה שאת בוחרת להפסיק להיות קפטנית ולהעביר את השרביט הלאה?
אז תראי, יש דברים במהלך הדרך שראיתי שאני עושה פחות טוב, אוקיי? היינו צריכים להיפרד ממאמן מסוים, היה לי תחושת אי-נימות מאוד גדולה לקיים את השיחה מולו.
אז אני עשיתי אותה.
אז ביקשתי מענת שתבוא איתי. יצא
הצורכויות, מה שנקרא.
ואז ראיתי את השוני בהתנהלות, אוקיי? והבנתי, למשל, ש... שהיא הרבה יותר טובה ממני בניהול, שזה בסדר גמור. וכשראיתי שהבעיה של הקבוצה היא ניהול בסופו של דבר, אז הבנתי שזה, אני לא אצליח להביא את הקבוצה הזאת לאן שצריך. כי אין לי את ה... אני לא יודעת לחתוך את זה, ואני לא רוצה. כי אני גם לא רוצה להחזב שש בנות, אני לא ישן בלילה. זה לא מזיז, לא, זה פחות מזיז אולי. אז דיברתי איתה ושאלתי אותה, את מוכנה להחליף אותי? עכשיו, היא לא רצתה להחליף אותי, אבל...
קצת אלכוהול. מה היה שם?
היה ג'ין.
הפעם לא ישבתם על קפה, ישבתם על איזה יין או משהו.
כן, ואז היא קמה קפטנית יום אחד.
זה קצת יותר מורכב, זה נשמע צחוקים וחיוכים וכאלה, אבל זה לא פשוט, כי שנה הקבוצה התנהלה בדמוקרטיה.
זה פה מעבר...
בטרנזישן, הייתה שנה נהדרת. קבוצה מהממת, אנחנו חברות עד היום. קבוצה מדהימה, היו גם פעילויות, גיבוש...
שלא ישכחו.
שלא ישכחו. לעולם. לעולם, ואז לקראת העונה החדשה, הבנתי שאני לא יכולה לחיות יותר בדיונים האלה ובהצבעות האלה. ובמצב שבו יש דברים שאני חושבת שצריכים לעשות אחרת, אבל כיוון שיש את ההצבעות האלה, אז מצביעים והולכים הביתה, ואחר כך צריך להתמודד עם זה. צריך להתמודד עם איך מנהלים ומה נכון ומה לא נכון לקבוצה. עכשיו, הקבוצה הוגדרה כקבוצה תחרותית מהיום שהיא הוקמה. לא קבוצה חברתית, שזה גם כן משהו שצריך לקבוע בשלבים מאוד ראשונים של קבוצה, כי זה מגדיר הרבה 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 מאוד דברים. ומכיוון שכך, ורצינו ללכת לליגות יותר חזקות, ולהתמודד עם קבוצות יותר חזקות, זה אומר זמן ספסל, כמו שדיברנו קודם.
רגע, זו קבוצה שהוקמה אחרי שכבר שיחקתן, זאת אומרת, לא הייתן שחקניות חדשות, אלא הקמתן קבוצה של שחקניות כבר עם כן. איזשהו ניסיון. כן, כן.
שמשחקות גם בממנט וגם שם.
אוקיי.
זה היה, זו הייתה הקבוצה.
כן.
ואז לקראת העונה החדשה, שלחתי לבנות הודעה שאני את העונה הבאה מתחילה כקבוצה חדשה, שאלה ואלה, כמו שניצן אמרה, עם
מה, את יכולה לפרט?
קווי היסוד.
אבני היסוד אומרים שהקבוצה היא שלי.
כן.
כן. כמו שאמרו בגשש, שאני מחליטה מי המאמן, מי השחקנים ומה התוצאה.
אז חתיכת אמירה, ואת יודעת,
מאוד מטריסה,
בקבוצה של 12-13 בנות, זה לא פשוט.
מאוד נעלבו, מאוד נעלבו. הייתה תקופה, כן, הייתה תקופה לי מאוד קשה עם התחושות.
זהו, זה משנה גם את היחסים והדינמיקה שלך עם השחקניות.
נכון, ויש שחקניות, בערך חצי קבוצה, שלא המשיכו.
כן. זאת אומרת, היה מחיר לשלם.
היה מחיר, היה מחיר, והוא...
וזה לרגע לא הפחיד אותך?
הפחיד אותי לא, מה את יודעת?
אוקיי, לא יודעת.
הרתיע? לא, אני
חושב... בקטע של לבוא ולהגיד, רגע, אולי אני עושה פה משהו לא נכון, זאת אומרת, איך את שומרת על הקו שלך, על מה שאת מאמינה בו, לצד זה שבשטח חצי קבוצה עוזבת?
המחיר זה היה משהו שהייתי מוכנה לשלם אותו.
כי מה ראית לנגד עינייך?
שהקבוצה תהיה טובה יותר, חזקה יותר, ברורה יותר. אין סימני שאלה. אין סימני שאלה. אני גם בניהול מאמינה שאנשים משוועים לניהול.
זה כמו ילד משווע לגבולות, אנשים משווים
לניהול. משווים לניהול בכל ארגון שלא תהיי בו. אנשים רוצים לדעת שיש מישהו שמחליט. כן. שמחליט, ש... גם אם חלק מההחלטות, ולכולנו יש החלטות לא טובות. לא אגיד לך שכל ההחלטות שעשיתי, אני אומרת לך, בונה, זה. לא. יש החלטות שבסופו של דבר לא היו נכונות.
ומה כקפטנית זה חשוב? איך את מתנהלת? גם שם את עם עצמך?
קודם כל, יש לי את ניצן 24/7. אם יש משהו שאני צריכה להתלבט לגביו, אם יש משהו שהיא רוצה להעביר ביקורת על דברים שעשיתי, את יודעת, היא לא שומרת לעצמה. שתהיה בריאה, את הכל היא אומרת.
כן.
כן, וזה מראה מאוד מאוד טובה עבורי, כדי לקבל את הדברים, כי אני יודעת שהם באים ממקום נכון, ממקום טוב, לא... אין מאחורי זה אג'נדה. אז יש לי את הביקורת הזו, יש לי ועדת ביקורת, שכשאני יודעת, זה מאוד נכון.
תפקיד חדש לקבוצות כדורשת, ועדת ביקורת.
ניצן נהדרת ביקורת. לי זה מאוד חשוב. לי זה מאוד חשוב, כי אז אני יודעת גם לתקן אם צריך.
כן. אני רואה שיש הרבה קורלציה בין התפקיד שלך בחיים, לתפקיד שלך על כקפטנית בקבוצה. כאילו זה שאת מנכלת או ממנכלת חברות
וסיפורצות כזה. שניהול, אני חושבת שניהול הוא ניהול הוא ניהול. אם התחלנו את השיחה בזה שחשבנו בהתחלה שתפקיד של קפטנית זה לאשר רגעה, אז אנחנו יודעים היום שיש המון רבדים לזה. אם ניקח את זה מהעולם העסקי, אז יש גם את השיווק, גם את הפיננסים, גם את המשאבי אנוש. גם את התפעול. זאת אומרת, יש את כל הדברים שקשורים לניהול בעולמות
ואת
אחרים.
ואת מנהלת ריכוזית, או שיש אחריות שאת גם...
יש המון דברים שאני מעדיפה לא לעשות אותם. למשל, גבייה של כסף, ואת הדברים האלה אני מעדיפה...
איך זה מתנהל בקבוצה? אז יש לכם...
אז ביקשתי ממישהי אחרת לעשות את הגבייה, ו...
זאת אומרת, את כן מפזרת קצת אחריות על עוד שחקניות?
כן, אני מנסה, למרות שאני במהות שלי בן אדם מאוד ריכוזי. באמת, אני יודעת את זה על עצמי, ש...
שאת רוצה להיות...
שאני רוצה לדעת, שזה נעשה... אני למשל את המדים, קודם כל, השנה סוף סוף השגנו ספונסר.
כן.
הבאתי ספונסר לקבוצה, מהמם. אבל את ההדפסה של החולצות ואת הלוגו ואת הזה, אני שרצתי שם, לראות שהם שמים במקום הנכון, ואת השם הנכון, ואת המספר הנכון, וזה במרחק, באמת, דברים נורא מטומטמים. אבל לא יכולתי לחשוב על זה, שאחר כך אני אקבל את זה ויהיה לי הערות. הערות יכולות להיות רק לעצמי.
כן.
משוגעת.
אוקיי. אז היחסים שלך עם השחקניות השתנו? ואגב, גם שלך, כאילו ברגע שאת ניצן ירדת מתפקיד הקפטנית, היחסים עם השחקניות השתנו, וברגע שאת עלית ענת לתפקיד הקפטנית, האם היחסים שלך עם השחקניות השתנו?
אני חושבת שבגלל שלא רציתי שהיחסים שלי עם השחקניות ישתנו, לא יכולתי להיות הקפטנית. כי היה לי קשה להבדיל בין החברות לבין הצורך האמיתי המקצועי של הקבוצה כפי שאני תופס אותה או כפי שהיא הוגדרה בהתחלה.
זה אומר שבהכרח צריכה להיות הפרדה.
לא בהכרח צריכה להיות הפרדה, צריכה להיות יכולת קוגניטיבית להפריד בין זה שהיא חברה שלך, והיא מבואסת מסיטואציה מסוימת לבין זה שזאת טובת הקבוצה. ומכיוון שלא הצלחתי לעשות ההפרדה הקוגניטיבית הזאת, העדפתי שלא להיות קפטנית.
אוקיי, כדי שזה לא השפיע על החברות שלך עם השחקניות.
ולכן זה לא שינה שהייתי קפטנית או לא הייתי קפטנית.
כי כשהיית קפטנית...
כשהייתי קפטנית, הייתי קפטנית גרועה.
כן, את חושבת ככה?
כן.
איך את יודעת? איך את יודעת?
אני חושבת שהייתה אחרת.
אני לא יודעת.
הייתה אחרת, היא לא הייתה גרועה. את יודעת, לא היינו מביאות לפה לחדר עוד 10 קפטניות מ-10 קבוצות שונות.
כל אחת הייתה חווה.
כל אחת הייתה אחרת. כל אחת תופס את התפקיד של האחרת. אולי זה גם עניין של באיזה רמה משחקים, כי יכול להיות שיותר קל להיות חברה ונעימה, וזה בקבוצות שהן יותר חברותיות, רמה התחלתית.
אני יכולה לשתף אתכן שבקבוצה שהתחלתי לאמן, אז הן כולן חדשות, אוקיי? זה לא המקרה
מה, שלכן. מה זה, ממנת?
לא, דווקא לא, ברעננת. למרות שיש לי גם קבוצות של ממנת, אבל ממנת זה כמו שאמרתן, יש להם את ההתנהלות שלהם, ואני קצת יותר מרגישה שאני בחוץ כמאמנת, לא בדיוק... בתוך העניינים, הן מנהלות את הדברים, ואני באה לאמן. ככה זה לפחות מרגיש בממנת. בליגה דווקא יש לי יותר מעורבות ויותר השפעה, ובאמת הן שחקניות חדשות שאין להן שום בסיס או הדרכה, ואין להן מושג גם מה ההשלכות של קבוצה תחרותית או לא תחרותית, שנה ראשונה, הן מתחילות מכלום, מאפס. ואז הקפטנית בונה בעצם את עצמה גם מול הקבוצה, וגם לה אין מושג מה היא אמורה לעשות או לא אמורה לעשות, וזה מושך אש, כי כמו שאתם אומרות, יש את הרצון הזה לשמור על היחסים ועל חברות, ומצד שני איזשהו צורך לקבל החלטות, כי את רואה שיש כאלו שמושכות לכאן ומושכות לשם, והכל בעצם נבנה ומאוד בחוסר בהירות. אני רואה אותך מחייכת, ענת.
נכון.
אז
לא, זה מאוד מאוד קשה. לא, זה מאוד קשה להיות קפטנית במקום שבו הכללים לא ברורים. Mm-hmm. שוב, הנושא של בהירות לדעתי מקל על כולם. גם אם הם יודעים שהשיטה היא דמוקרטיה, וגם אם הם יודעים שהשיטה היא דמוקטטורה, ברגע שהכללים ברורים, יותר קל לכולם. Mm-hmm. גם לקפטנית לדעת שזה דמוקרטיה, והיא צריכה להקשיב ולעשות הצבעות, הכל בסדר. אם כולם שם, אם כולם במקום אחר, זה גם כן נורא פשוט. אבל זה צריך להיות ברור לכולן שזה המצב. אני יכולה להגיד לך עכשיו שאנחנו מאמנות, ניצן ואני, לי לפחות, לפעמים מתפלק קטע של הקפטן.
כמאמת, האמת רציתי לשאול אותך על זה, על איך זה, מה, איך זה משפיע.
כן, אני לפעמים אומרת, רגע, אז אולי נעשה גיבוש. עכשיו, זה לא תפקיד שלי.
כן.
בוא נעשה גיבוש. עכשיו, אני לא חושבת, אני גם בקבוצה שלנו, כל הגיבושים שאנחנו עשינו זה תמיד בלי מאמן. הוא לפעמים נעלב, שלא מזמינים אותו.
אבל הגיבוש הכי טוב היה בחתונה שלו, לא?
וואו, אתה אבל זה עניין של כמות אלכוהול. אבל אני באמת חושבת שצריך להיות מאוד ברורים במה התפקיד של מי.
כן.
אני חושבת שיש פה איזשהו, בכדורשת, יש איזשהו... שעטנז לא כל כך בריא בספורט הזה, כי בחוג אמיתי, אם אני נרשמת עכשיו לחוג זומבה, יש את בעל המכון, והוא מחליט, אוקיי? בספורט אמיתי ומקצועני יש דירקטוריון או יור, הוא ממנה את המאמן, והמאמן מביא את השחקנים, וניתן להחליף את המאמן. לא השחקנים מחליפים את המאמן, היור מחליף את המאמן. תמיד יש בעל בית.
כן.
ובכדורשת אין בעל בית.
בעלות הבית הן השחקניות.
אבל זה בעלות, זה ברבים.
זהו, זה ברבים.
וברגע שיש לך רבים שהם צריכים לקבל החלטות, נהיה בלגן. עכשיו, זה המקום היחיד באמת בחיים, בעבודה יש לך בוס, בכל המקומות נורא
בבית
מוגדר.
בבית אתה בוס.
בבית אני הנהג, זה לא אותו דבר, ויש בוסיות אחרות. זה המקום היחיד שבעצם נתנו את כל הכוח המקצועי לבנות, להחליט איזה קבוצה הם יהיו, איפה הם ישחקו, מי יהיה המאמן. אם המאמן העליב שלוש בנות, אז הם יכולות לפטר אותו. ודווקא אני אומרת שמשהו בשיטה של ענת, שהוא חזרה לבייסיק, שכולנו מכירים מכל תחומי החיים, שיש בעל בית לאירוע הזה, עושה המון שקט. כי הצורה שבה זה מתנהל עכשיו, היא מאוד קשה לניהול. באמת, פשוט קשה לניהול.
ואז שאלה שעלתה כזה מהשטח, משיחות שלי עם קפטניות אחרות, ואפילו יש לומר צעירות יותר, לאו דווקא שהקבוצה שאני מאמנת, זה עוד פעם שאלת היחסים, מגיעה מישהי דומיננטית. אני לא יודעת אם אתן נכונות לענות על זה, כי הניסיון שלכן הוא קצת שונה, אבל מגיעה מישהי דומיננטית באופי שלה, אוקיי? נגיד גם מנהלת, גם מנכלית או משהו כזה, זה יכול לקרות לנו בכדורשת.
נכון.
ופתאום היא מתחילה להרער על ההחלטות שלך ולהתמרמר על זה שלא הייתה הצבעה ולא היה שיתוף ומה פתאום את מחליטה לבד החלטות כאלו ואחרות. קודם כל, האם קרה לך וגם אם כן וגם אם לא, איך תופסת את ה...
ניצן צודקת מאוד בהיבט של חשיבות תאום הציפיות. אנחנו הוספנו שחקנית לאחרונה, ובמסגרת ההוספה הייתה שיחת תאום ציפיות, שאומרת מה הקבוצה, איך היא מתנהלת, מה המשמעות של להגיע רק לאימונים. אגב, אצלנו יש שחקניות שהן רשומות רק לאימונים, שלא לליגה, ויש בנות שהן כמובן גם וגם. והיה ברור שאלה הם הכללים של הקבוצה.
זאת אומרת, את מונעת את כל השיח הזה מראש כשאת עושה את התאום ציפיות.
בכל תחומי החיים, ככל שתאום ציפיות יהיה יותר ברור, יהיה יותר קל לכולם.
אז יש לך הצעה לקפטנית הזאת שלא עשתה את התאום ציפיות ונתקלת במקרה כזה?
כן, לעשות תאום ציפיות.
מחדש, כאילו.
לא, זה לא מחדש, אלא להגיד, חבר'ה, בוא נעצור שנייה. אני רואה שיש אי אלו חוסר הסכמות על א', ב' וג'. אז רציתי להזכיר לנו מהם הדברים שאיתם הגענו למקום הזה, מהם הכללים, איך אנחנו פועלות. אם רוצים לשנות את זה, בוא נדבר. רוצים לשנות. אז אני אחליט אם מתאים לי להיות קפטנית. המאמן יחליט אם מתאים לו לאמן קבוצה שהופכת מתחרותית לחברתי. כל אחת תחליט אם בכלל בתנאים החדשים מתאים לה להיות בקבוצה הזו. אנחנו, זה לא צבא. אפשר להחליט, לא חושבת שזה נכון באמצע העונה, כן?
אבל... כן. אז זה דברים אבל שאתם כן עושות בתחילת עונה? או כאילו, כרגע את הקבוצה שלכן רצה. מה קורה בתחילת כל עונה?
היא מאוד השתנתה, היא השתנתה. ברגע ש...
כל שנה היא משתנה, וכל שנה אנחנו מצרפות שחקניות חדשות, וחלק עוזבות שוב, לפעמים מסיבות טכניות, כי הימים לא מתאימים להם, כי הן משחקות בעוד קבוצות. אבל יש איזשהו בסיס שמכיר את השיטה ומכיר את הגישה, ואז אין עם מי להתמרמר. כאילו, נגיד באה שחקנית, כמו שאמר, דומיננטית, ובא לה עכשיו איזה...
בא לה הצבעה, איזה הצבעה טובה.
בא לה לנהל את העניינים כמו שהיא רואה.
כאילו, אין עם מי לעבוד, זה לא יקרה. לא כי, כאילו, יכול שהיא מאוד משכנעת, אבל אנחנו כבר לא שם. היא תתיישר כנראה בסוף.
כן. מעניין אותי לשמוע גם איך אתן רואות את התפקיד שלכן על המגרש, זאת אומרת, במשחקים ובאימונים, איך אתן כקפטנית לשעבר וקפטנית בהווה, האם ההתנהגות שלך שונה מאשר, את אומרת, יש גם קבוצה שבה את לא קפטנית, האם ההתנהגות שלך על המגרש שונה, האם את רואה איזשהו משהו בעצם עובדה שאת קפטנית שצריך להיות שונה באיך שאת מתנהלת על המגרש כשחקנית? מבינה את השאלה?
יש משהו בהבנה של השיטה שמשחרר גם אותי כקפטנית.
מה זאת אומרת?
אם החלטנו שהמאמן הוא הדמות המקצועית היחידה על המגרש, גם באימונים, וגם במשחקים, אז מה שהוא אומר זה מה שעושים. אמר לי לעמוד בשלוש, עמדתי בשלוש. אמר לי לצאת החוצה, יצאתי החוצה. אמר לי, לא יודע, כל מה שמאמן, סלש מאמנת, אומרים לעשות, עושים.
זאת אומרת, חלק מזה, אבל שאת עושה את מה שאומר, זה גם המודלינג שלך כקפטנית, להראות שהנה, זו החלטה שקיבלנו, ואני גם מקיימת אותה?
כן. גם זה, אבל אני יכולה להגיד לך שאני למשל מעדיפה באימונים של קווין, שלא יהיו זוגות קבועים. זאת אומרת, כשנכנסת שחקנית חדשה, או בתחילת העונה, לייצר מצב גם מול המאמן, שכל הזמן יש אינטראקציות חדשות, בין שחקנית יותר ותיקה בקבוצה, לבין שחקנית חדשה, בין שחקנית שעושה יותר הגנה, לבין שחקנית שעושה התקפה. בין, להתחיל למהול את הדבר הזה, כי אחרת לוקח יותר זמן. כי מה שקורה זה שיש בנות שעובדות, אוהבות לעבוד ביחד. הן עובדות כבר ככה שנה, שנתיים, זה נורא נחמד להן, הן יודעות, יש להן בדיחות שלהן, יש להן צחוקים שלהן, יש להן. וברגע שאת מכניסה שחקניות חדשות, כדי לא לייצר מצב של מחנאות, אפילו לא עם השם הזה, אלא דה פקטו, יש את השחקניות החדשות, ומנגד, ובצד השני של הרשת יש את השחקניות יותר ותיקות. כדי למהול את זה, אז אני למשל מנסה לשחק עם שחקניות יותר חדשות, בשלבים הראשונים שלהם בקבוצה. כן. כן, אבל תמיד, 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 כאחת השחקניות, לעשות מה שאומרים לי.
הבנתי. וקפטנית צריכה להיות יותר טובה, או השחקנית הכי טובה בשישייה, לא בשישייה, בקבוצה? המנחיתה הראשית?
אני ממש לא חושבת. היא צריכה להיות, אני יכולה להגיד עליי, שאחת הסיבות שגם היה לי קשה להיות קפטן, זה שאני מאוד מאוד אמוציונלית, עד גבול של לפעמים בלתי ספורטיבית, בצעירותי.
צעירותך, מה זה צעירותך? לפני שבוע זה צעירותך.
מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי?
שכשאני מתעצבנת, אני מתעצבנת.
שוברת הכלים.
כן.
כן, במשחקים, זאת אומרת, אם לא הולך לך, אם מישהי עושה...
לא, לא, אם לא הולך לי. הבעיה היא לא אני.
תמיד הבעיה היא זה מישהו אחר.
בדיוק. לא, לא נרחיב, אבל... ואז הייתי תופסת עצמי ואומרת, את לא יכולה להתנהג ככה. עכשיו, הדיסוננס בין הרצון כן להתנהג ככה, לבין הידע שאת לא יכולה להתנהג ככה, לא התאים לי. ועכשיו אני לא מרגישה את זה. גם נרגעתי, אבל גם כאילו...
אז את לא מדברת על היכולות שלך כשחקנית, לא, אלא לא. דווקא אני מדברת פה על יכולות מנטליות, של להכיל, לא יודעת מה, תסכול. כל מיני סיטואציות תסכול, של תסכול על המגרש, ולהתמודד איתם בצורה כן. שהיא נעימה וטובה, או מקדמת, ולעומת לשבור את הכלים, שזה מה...
נכון. זה יותר כיף לפעמים לשבור את הכלים.
את שמי, זה מאוד משחרר מאשר לעשות את עצמך.
לא, אם יש איזשהו מקרה על המגרש, שהשופט, שופטת, החליטו החלטה שערורייתית, ממש. אפשר להתעצבן ולשבור את הכלים, מה זה אומר מול כל הקבוצה. ויש מקרים, אגב, שזה אולי אפילו נכון לעשות את זה, כדי להראות שאת שומרת על הקבוצה, שלא כל דבר עובר אותך בלי שאת עומדת על האינטרסים של הקבוצה.
כן.
אז לא יודעת, יש כנראה איזשהו בלנס בין הדברים, אבל לשבור את הכלים זה קיצוני קצת.
זאת אומרת, גם פה צריך להיות ניהול של הדבר הזה. בעיקרון, זה משפיע על הקבוצה, לא? כשהן רואות קפטנית שכאילו, לא יודעת מה, במשחק מתפרקת, אני מקצינה בכוונה, כן, מבחינה מנטלית, או שוברת הכלים, או whatever, זה משפיע על הקבוצה. ואת יודעת מה, אני אחדד עוד יותר את השאלה, אם קפטנית מתנהגת בצורה כזאת, זה יכול להוריד או להרים את הקבוצה, ואם כל שחקנית אחרת, זה יהיה שונה?
זה מקרה מאוד מעניין שהרול מודל השלילי משפיע הרבה יותר מאשר הרול מודל החיובי. רוצה לומר שאם אני אהיה קפטנית ואני אבוא כל אימון בזמן ואני ארים את הרשת ואני אבוא לכל האימונים ואני אהיה במשחק סופר מאוזנת וזה וזה וזה, זה ישפיע על הקבוצה קצת. אבל פעם אחת אני אעשה משהו לא לעניין, זה יכול להשפיע על הקבוצה המון. ולכן זה מאוד מאוד טריקי. כי גם אם תהיי כל הזמן בסדר, אנחנו יודעים שבן אדם הוא לא 100 כל הזמן. הפעם האחת שהוא לא יהיה 100, תעשה הד הרבה יותר גדול מכל הפעמים שהוא היה סבבה. ולכן זה מאוד מאוד קשה להחזיק את זה. כי הרול מודלינג החיובי פחות משפיע. זה לא שכולם יתחילו להגיע בזמן כי אני מגיעה בזמן. אבל אם אני פעם אחת האחר, כולם ירשו לעצמם לאחר מכאן ועד הנצח. ולכן זה...
שזה בעצם, כאילו, זה גם עוד שאלה שאלתה לי ככה בהקשר הזה ש... של איך זה להיות במקום שכל כך אכפת לך וחשוב לך, כמו שאת אומרת, להגיע בזמן, לעזור, להרים את הרשת, להשתתף בכל האימונים, כמה שפחות להבריז, להגיע למשחקים, כאילו להיות אינטואיט ממש, וכשאת רואה ש... שזה לא, כמו שאת אומרת, זה לא משפיע וזה לא הופך, זה לא מדביק את כולן.
אני לא כל כך מסתכלת על אחרות באספקט הזה. אני כן חושבת שאם אנשים מאחרים, זה זלזול בקבוצה. יש כמובן מקרים שאת יודעת עליהם מראש, ואת לוקחת את זה בחשבון.
ויש תמיד את אלו שבקבוע מאחרות, שלא אוהבות את החימום ומגיעות בכוונה 10 דקות אחרי.
ויש כאלה ש... שוב, אנחנו עם קריירות זה, יש להם עבודה. עצם העובדה שהם הצליחו להתנתק ולהגיע לאימון, מבחינתי, יהיו שתי שחקניות. אחת תאחר, אני יודעת שהיא זלזלה. אני יודעת שהיא זלזלה. ויש אחרת שתאחר, ואני יודעת שהיא עשתה את מרב המאמצים כדי בכלל להגיע. כי העבודה שלה זה אחד הדברים, באמת, הכי מורכבים.
כן, לראות את זה.
מורכבים, וזה השקעה, ואני מעריכה אותה על זה.
כן.
שגם כשהיא הגיעה ב10 דקות איחור, היא הגיעה. זה
כאילו
אותו דבר.
אני שואלת על, על זה שקפטנית, אני מניחה שמי שלוקח את תפקיד קפטנית, זה מישהי שממש חשוב לה ואכפת לה מהדבר הזה, והיא רוצה שהוא יצליח, והיא מבינה גם מה צריך לקרות כדי שזה יצליח. ואז יש לך שחקניות שנגיד יותר מזלזלות, פחות רואות את זה באותה עין, יותר כזה מקלילות את העניינים. זה מפעיל אותך?
כן, זה מפעיל אותי. אני אגיד לך שאני חושבת ש... ככל שהם ירגישו יותר טוב בקבוצה, שיהיה להם יותר כיף באימונים, שהם יצאו מאימון ויגידו, בונה, היום למדתי משהו, והיה לי כיף, והייתה אווירה טובה. אז ככל שיהיה להם אכפת יותר, יהיה להם מבאס יותר לאחר, יהיה להם מבאס יותר לא להגיע. זאת אומרת, הם יסדרו את הנסיעות לחול שלהם בהתאם, כל מיני דברים. זה עניין של חיבור.
וזה תפקיד של מי?
אני חושבת שזה גם תפקיד של, בעיקר תפקיד של קפטנית.
כן? כן. יותר מאשר של מאמנת?
אני אגיד לך למה, כי אם אני מחליטה, בשיטה של הדמוקטטורה, כן. בסדר? אם אני מחליטה מי המאמן, ומי אני מכניסה לשחקניות, והתמהיל הזה נבנה על ידי, אז הוא בעצם ייצר את האווירה, הוא ייצר את הכיף, הוא ייצר את המקצוענות, זאת אומרת, הוא אפריורית נקבע שם.
איך באמת לא חוצים גבולות? כי את, יש לך שני כובעים, את גם מאמנת ואת גם קפטנית, וזה מהר מאוד יכול לגלוש ללחצות גבולות לרמה שאת מבקשת תיאורטית מהמאמן לעשות אימונים כאלו ואחרים, ולהכניס את זאתי או לא להכניס את זאתי, זה יכול להגיע למקומות?
אני לא אומרת אף פעם למאמנת מי להכניס ואת מי לא. אני יכולה להגיד לו, תקשיב, ראיתי שהשחקנית הזו והזו, ירד לה קצת הביטחון העצמי. אז בוא באימון הקרוב תשים לב. או בוא נראה איך מרימים לה. כי יש המון פעמים שנותנים לשחקניות באימון לשחק, ואומרים איזה יופי עשית, כל הכבוד. ברגע ששמים דגש לזה, זה יכול להרים שחקנית מתפיסה עצמית נמוכה לקצת יותר גבוהה. יש לזה השפעות אחר כך.
כן. אני חושבת שזה גם מאוד תלוי במאמן, שהוא לא ייתן שינהלו אותו. זאת אומרת, כשהמאמן שלנו הגיע בגיל 27 לקבוצה של המשוגעות בנות ה-40 פלוס, שאהבו...
איזה קושי היה.
שאהבו לדבר וגם...
ולהגיד לו מה לעשות.
ולהגיד לו מה לעשות, אז באיזשהו אימון די מהראשונים, באיזשהו שלב, הוא פשוט עצר את האימון, והוא אמר... אני חושב שאתם שחקניות מצוינות, ונראה לי שאתם יודעות המון על כדורשת, אז אולי פשוט אני אלך הביתה.
וואו.
וכולם נעמדו ככה, כאילו, לשנייה, ולא היה צריך יותר. הבנו, כאילו, הוא בא לעבוד, הוא בא ללמד, אתם לא רוצות ללמוד, תקחו מישהו אחר, הוא ייתן לכם כדור, תעשו מה שאתם רוצות. אתם רוצות אותו, זה מה שהוא יודע לתת. אתם רוצות לקחת, תישארו איתו, לא רוצות. בחירה שלכם. זה גם נורא תלוי במאמן. את יודעת, שנכנסת שחקנית ונורא בא לה לשחק והיא אחרי שני תרגיל החימום אומרת, יאללה, סרב, כאילו בחצי חיוך. אז כמאמנת אני אומרת, זה לא משפיע עליי. זאת אומרת, אני מחייכת אליה וממשיכה לעשות מה שתכננתי.
כן.
אבל אם זה מאמן שהוא יותר נוח להשפעה, או שהוא חושב שהתפקיד שלו שהם יצאו בחיוך אחרי שעה וחצי, אז זה יהיה יותר קשה.
כן. כן, זה עניין של ריצוי במילים אחרות.
והתאמה בין אופי של מאמן ואופי של קבוצה.
כן, אם המאמן הוא מרצה, אז הקפטנית יכולה בקלות, כי גם היא דמות דומיננטית להשתלט ולהתחיל לנהל אותו, והיא יודע לשים גבולות ולהאמין במקצועיות שלה, שלו, אז יהיה יותר קל לעשות את האיזון בדיוק.
הבלנס הזה הוא קריטי.
כן.
לנו, אנחנו התחלנו את העונה עם מאמן אחר, והבלנס הזה לא עבד. הבלנס הזה לא עבד. עכשיו, אנחנו לא נחליף את הקבוצה.
כן.
אז זה מה שיש.
אוקיי.
אני רוצה אולי להגיד שכמו כל תפקיד לקפטניות חדשות שככה מקשיבות, זה כמו שאת לא יודעת להיות אימא, ומה שאת צריכה לתת לתינוק בן, דווקא במקרה הזה, זה לא דוגמה טובה, כי לתינוק בן יומו צריך לתת הרבה יותר זה, אבל אפשר לגדול לתוך התפקיד, זה מה שרציתי להגיד, שזה יכול בהחלט להתחיל באישורי הגעה וגביית כספים, אבל ככל שאת תעצבי את החזון שלך, את מה את רוצה מהקבוצה, את איזה קפטנית את רוצה להיות, גם אם התחלת במאשרת הגעות וגובת כספים, את יכולה לסיים מנכלית. זה לגמרי של הזה. ואת יכולה להישאר תמיד בפרטים הקטנים. זאת אומרת, זה תלוי באופי של הקבוצה, ותלוי באופי של זאת שקיבלה או לקחה את התפקיד על עצמה.
כן. אני, אם כבר את אומרת את זה, אז אני חושבת שדווקא חשוב לפזר אחריות, כי מה שאני ראיתי הרבה פעמים זה קפטניות מותשות. שמותשות מזה שיש עליהן כל כך הרבה אחריות, והן מרגישות שהן לבד. והפרופוזיט שאלה, האם את מרגישה בדידות, בודדה בצמרת?
לא, אני אומרת שוב, את יודעת, ניצן ואני נמצאות ב... אנחנו קוראות לזה המסע שלנו, בכדורשת.
המסע לבית האבות.
אני אגיע לשם, אני אגיע לשם הרבה לפניה. כבר מספיק זמן, והבלנס... בינינו הוא טוב. כשאני קצת מותשת, אז היא נמצאת שם, או כש...
אז כן, יש לך עם מי לפזר את האחריות.
יש לי עם מי לחלוק. אני גם חולקת עם המאמן הרבה מאוד דברים שאני חושבת שצריכים לקרות. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי בקבוצה זה תמהיל הבנות ורוח הקבוצה. מספיק שמכניסים שחקנית אחת שהיא לא מתאימה, שבאיזושהי נקודה יצוף מרמור, זה הורס קבוצה. ולכן הבנייה של אופי הבנות, יש שחקניות שיכולות להגיע לקבוצה, הן שחקניות פצצה, שחקניות טובות, חזקות, יכולות להכריע משחקים, אבל הן יהרסו את הקבוצה.
כן, כי הם יכניסו מרמור.
כי הם יכניסו, כי האופי הוא לא מתאים, ולא מתחבר עם השאר. וזה מחיר שקפטנית, שדוגלת בשיטה הזו, צריכה להבין שהיא לא יכולה לשלם אותו, כי אמנם היא תנצח, משחק, שניים, לא אפילו את כל הליגה, אבל הקבוצה תתפרק.
כן. אם ככה לסכם בנקודות את תפקיד הקפטנית, אז...
אני חושבת שלא לפחד לעשות את הדברים כמו שאת חושבת שצריך לעשות אותם, לוודא שיש לך גב של כמה שחקניות בקבוצה, שיכולות לתמוך בך, שיכולות לעזור לך כדי שזה יקרה, וליהנות. אנחנו, זה לא העבודה שלנו, ובסופו של דבר באנו לשחק וליהנות. ושיהיה לנו כיף.
אפרופו, זה לא העבודה שלנו, את חושבת שקפטני צריכה להיות מתוגמלת?
לא, לא, ממש לא.
את רוצה להסביר את הלא אחד משמעי?
אני חושבת שזה חלק מהעניין, ומי שרוצה לקחת את זה על עצמה, צריכה להבין שזה חלק מהעניין. אולי, אם אנחנו מדברים על השיטה, אז זה חלק מהמחיר. אני מחליטה, אל תתגמלו אותי, אבל אני מחליטה.
אז את יודעת מה? אז אני רוצה לשאול אותך, מה כן מתגמל אותך? זאת אומרת, אמור להיות איזשהו תגמול סמוי לעשות תפקיד כל כך מורכב וקשה ומאתגר. מה כן מתגמל אותך? מה הסיפוק שאת חובה מהתפקיד הזה?
שדברים עובדים.
איך את יודעת שדברים עובדים?
איך אני יודעת שדברים עובדים?
אני אדייק את מה שהיא רצתה להגיד. אני לא יודעת אם זה מה שרצית להגיד, אבל אמרתי את זה הרבה פעמים.
אני אוהבת שאתם משלימות אחת השנייה.
ענת אמרה לי הרבה פעמים, אנחנו הגענו לכדורשת בגיל מאוחר, יש לנו לשחק 7 שנים, 10 שנים, זה המסע שלנו. היא רוצה להיות אחראית, על מה שקורה לה בעשר שנים האלה. זה התגמול.
מדהים.
שיגמרו 10 שנים, היא תגיד, אני עשיתי את זה. ככה בחרתי לעשות את זה.
The best I could.
כן.
זהו.
זהו. ולא לתת למישהו אחר להחליט עבורה, בלה בלה בלה, זה התגמול הכי גדול, כי בסופו של דבר זה 10 שנים שלה, לא יהיו לאחרות. ויש כאלה שבאות לאותו מסע של 10 שנים, 12 שנים, ומישהו אחר מנהל להם את המסע. זה פחות כיף. זה יכול להיות מסע מדהים, אבל זה פחות כיף.
כן, טוב, וואי, זה פותח עוד שאלה פילוסופית, על האם רק כקפטנית את יכולה להיות אחראית על המסע שלך, על אותו מסע של 12 שנים.
לא, אבל זה כבר עניין של אופי, זה מה שאני אומרת. אצל ענת, חלק, בעיניי, חלק מהסיפוק, הוא תחושת השליטה המוחלטת על המסע שהיא עשתה, והחברות שהיא צירפה למסע.
אוקיי.
מזל הקרב זה מזל מאוד קשה.
אני גם הקרב, אבל אנחנו מאוד שונות בזה, אנחנו יום אחד נחקור גם את זה.
אבל יש אחרות זה מתנהל אחרת, אבל שוב, זה עניין של אופי. כמה אחריות אתה רוצה בידיים שלך, כדי לוודא שכל מה שאתה רוצה שיקרה, יקרה.
כן.
גם אם את קפטן, וגם אם את שחקנית, וגם אם את לא יודעת מה את עושה בתוך הדבר הזה, תהיי השחקנית הראשית של הסרט של עצמך.
מדהים. אהבתי. אהבתי ממש. טוב, אני נסיים בזה, כבר מכאן אנחנו יכולים...
זה לפרומו, זה לפרומו.
טוב, אהובות, היה לי ממש כיף לדבר.
היה, תודה רבה,
תודה רבה.
תודה שבאתם.
תודה לך.
תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.